אנחנו מתקדמים בעמוד חפה, וכן את המשל לא יזנחו המלמדים ואבות הבנים, ופרזיו חזל ורבנים אמרין, עלייה משל זה קל בעיניך, שעל ידי המשל הזה אדם יכול לעמוד בדברי תורה עד כאן. וביותר צריכים לשמש בו בנערים, ולא בדברי שכל התורה בלבד, רק גם בענייני המוסר נגע לזה עוד רגע. אז קודם כל, המשל הוא כלי מאוד 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 חזק. זאת אומרת, הסיפור והמשל, רק מה? צריך לדעת איך לספר משל. אז יש בזה כמה כללים. הוא ייכנס לזה בהמשך. הכלל הראשון זה שאי אפשר לעבוד עם טקסט. זאת אומרת, אתה רוצה לספר סיפור? תספר סיפור.
אל תקרא אותו מהספר.
לא, לא מהספר. אני הרבה פעמים לוקח ספר לילדים, אנחנו מסתכלים לתמונות, כל פעם יש סיפור אחר סביב התמונות, זה לא כך, לאו דווקא הסיפור שכתוב בספר, אבל מה שכתוב בתמונות. אבל כשמספרים לילדים צריך להיות מרוכז איתם, וצריך להתלהב, צריך להוסיף פרטים, וצריך לדבר על הרמה שלהם. אז זאת אומרת, לילד גדול, אתה יכול להתחיל את הסיפור, הוא שמע רשרוש בחוץ, הוא היה לבד בבית, והוא התחיל לדאוג. אבא ואמא אמרו לו לא לפתוח את הדלת, אבל הוא התחיל להתלבט מי שם בחוץ. ילד קטן מיד שואל אותך מי אבא, מי ומה הרשרוש, והוא לא מבין מה, אבל על מי אתה מדבר, ומתי זה היה, ואיך זה הסתיים. אתה לא יכול לעשות את זה לילד קטן. זאת אומרת, ילד צריך להיות ברמת בגרות מסוימת, הסיפור צריך להתאים לו. זאת אומרת, ילד קטן צריך סיפור מאוד מאוד פשוט, מההתחלה עד הסוף. כשילד מאוד קטן, אז הרבה פעמים הוא אוהב שהדמויות בסיפור, הוא אחד מהדמויות בסיפור. כשילד קטן הוא לא יודע להפריד בין הדמיון למציאות. אז צריך מאוד להיזהר. כי אני ראיתי, הייתי פעם כשמדריך סיפר לילדים קטנים על חתולה שאוכלת ילדים קטנים. מבחינתם, זהו, יש חתולה שאוכלת ילדים קטנים. הוא הכניס בהם פחד ש... ליווה אותם הרבה זמן. ילד קטן לא יודע לחלק בין הדמיון שבסיפור למציאות. אז זה דבר שמצד אחד צריך להיזהר, מצד שני זה כלי אדיר, כי אתה יכול לספר לו סיפור, משהו שהוא חווה הבוקר, רק עם סיום אחר. זאת אומרת, חיים יצא, והשכן שוב יצא והתחיל להציק לו, ושוב חטף לו את הכדור לרשות, אבל הפעם חיים לא פרץ בבכי. הפעם חיים הסתכל על השכן ואמר לו, אתה לא יכול לעשות את זה, זה הכדור שלי, אני מבקש שתחזיר לי את זה. השכן לא הסכים. חיים אמר לו, תשמע, אני מבקש לך עוד פעם אחת, ואז נצטרך לבקש מאמא שלך. והנה השכן ייסס, ובסוף יחזיר לו את הכדור. סיפרתי סיפור, לימדתי את חיים, איך להתנהל אחרת פעם הבאה. וסיפור כל כך פשוט, אבל מבחינת הילד, זה מדבר אליו. זה מה שהוא צריך לשמוע, והסיפור עוזר לו לפתח כוחות בתוך עצמו. עכשיו, אנחנו כמבוגרים אותו דבר. זאת אומרת, זה לא... רק קצת יותר משוכללים. הגיע אלינו למכון מאיר תלמיד שהיה לו מחלה, יש מחלה שיש להרבה יהודים אשכנזים שהמערכת העיכול מאכלת את עצמה, בדרך קוראים לזה בעברית, אז הוא היה במצב שחלק גדול מהמערכת העיכול שלו הלכה, והיה לו שקית חיצונית מחוברת לגוף, והוא הגיע ליום אחד, הוא חייב לטוס לארצות הברית, חייב לעבור ניתוח, הוא לא יודע אם אי פעם אני אראה אותו שוב, ובאמת לא ראיתי אותו מאז שוב, אבל למיטב ידיעתי, זאת אומרת, שלח לי אימייל שהוא בסדר, אבל לא יודע, תקשורת בינינו כבר לא קיימת. אז הוא אומר לי, אני מגיע לשיעור האחרון, ואני לא יודע איך אני אמור לשמוח עם החיים. זה היה המשפט, אוקיי, יופי, עכשיו, לך תעביר לו את השיעור האחרון. כשהוא טס, קצת למד יידיש גייט, הולך לעזוב אותך לחיים קשים. אז בשיעור, איכשהו, השחלתי סיפור על הרבנית פרייס, שהייתה, הייתה לה ילדה בת שנתיים. הילדה הגדולה שלה הייתה בת מצווה, והבאה בתור היה לה בת מצווה עוד חודש, והיה ברור שהיא לא תחיה לראות את הבת מצווה של הבת שלה. זאת אומרת, הייתה חולה סרטן, ידעו שאין תרופה, ו... סיפרתי את על אהבת החיים שלה, שבבית חולים הייתה, היה לה רגל אחת שהיא לא הייתה מסוגלת להשתמש בה, שמה את הרגל הזו על קוקנט, ועם הרגל אחרת הייתה מסתובבת בין החולים ומשמחת חולים. בכל מקום שהיא הלכה היא הייתה עובדת עם הליצן הרפואי לשמח אנשים, וידעה שהיא לא תחיה לראות את הבת מצווה של הבת שלה. וידע שהיא משאירה ילדה, אני עוד זוכר שימלנו, אני חייב לגמול אותה, לא להשאיר לבעלי ילדה לא גמולה. זאת אומרת, זה הגדלות של הבן אדם, אבל הקרינה אור ושמחה. פעם אחת הלכתי איתה ובעלה לבדיקה, אני חושב, זו הייתה בדיקה אחרונה שלה אצל הרופא שטיפל בה, וכל הדרך אני הקטי. לא, העקיבה שלי לא הסתדרה עם הנסיעה הזו לתל אביב, ואנחנו עוזבים את הרופא, והיא שואלת האם אפשר לעבור ליד הים. ואני אמרת להם, תראו, אני ממש מצטער, אני מקיא כל הדרך, אין לי כוח שתעשו עכשיו עירוך, אני מצטער. אז היא אומרת, בסדר, רק רציתי לברך על הים. זאת אומרת, רצתה להרוויח ברכה, זה מה שהיא רצתה. אבל השמחת חיים, אהבת החיים הזו, סיפרתי כמה סיפורים עליהם. סיימתי את השיעור, הוא אמר לי, נתת לי את איך אומרים, אייקון, את הבן אדם שאני שואף אליו, זהו, אני הולך לחיים, זוהי, האישה הזו, זה הדגם שלי, לזה אני צריך לשאוף, להיות אדם כזה שמח. עכשיו, לכאורה, הסיפור מאוד בולט, זאת אומרת, מה אני מספר, מה המסר שאני אנסה לומר לו, אבל הוא שמע על בן אדם, שלקח את המצבים הכי קשים בחיים, ואמר, אני אהיה שמח ושמח את העולם. ובאמת, עד הימים האחרונים שלה, זה מה שהיא עשתה, שמחה את העולם. עם כל הקשיים שלה. אז אני אומר, גם אנחנו מבוגרים, הסיפורים נוגעים בנו, אין דבר כמו סיפור. רמח"ל כותב את זה גם, כן. הסיפור הוא מה שעוזר לאדם לדמיין לאן להגיע. ובגלל זה כל כך חשוב לספר סיפורים עם סיום טוב, עם מסר טוב, עם אנשים טובים. אני זוכר כשהייתי ילד, התחיל אדם לכתוב סיפורים, קוראים לו סטיבן קינג. אתם מכירים? של הארץ ברוך שם לא הגיע. כתב סיפורים על כל מיני חולי נפש. סיפורים שאתה, כל הספר הזה רצח ופחד ובעלה, היום יש סרטים כאלה. אז מה יוצא לבן אדם מזה? הוא יוצא מזה בן אדם יותר טוב. כשבן אדם נחשף לאכזריות ולרוע ולרשע, מה התפתח בנפש שלו? זה איפה שההורים צריכים לחשוב. איזה ביקורת הם שמים על מה הילדים, למה הילדים נחשפים. היה לי זעזוע אתמול שאני לא יודע אם אני אצליח לצאת ממנו. ישבתי בין קבוצת אנשים שמכונים חרדים, ואחד אמר לשני, אין היום ישיבה שאין באייפון. אמרתי, מה זאת אומרת? איך יכול להיות? הרי מישהו נתפס עם אייפון ונזרק מהישיבה. הוא אומר לי, אל תשלה את עצמך. אין היום מקום בעולם, פונביץ', חברון, מיר, אין מקום שאתה יכול ללכת בעולם שאין בו אייפון. עכשיו, ציבור שגדל עם זה, אז זה בעיה מסוימת. ציבור שלא גדל עם זה, זה בעיה לגמרי אחרת. זאת אומרת, זה עולם אחר. כשאתה מדבר על אייפון ופונביץ', זה לא אותו דבר כמו אייפון בכוכב יעקב. זה עולם אחר. אני הזדזעתי שהוא אמר לי כזה משפט. אז אני מודע לכך שאין מציאות שהורה בדור שלנו ידע בדיוק מה הולך עם הילדים שלו. לא שייך. אני ישבתי על אוטובוס באזור חסידי בירושלים, איפה שכל אוטובוס זה חסידים, ואני רואה קבוצה של בנות לפניי, כולם בביגוד של איזשהו בית ספר חסידי, כולם אותו ביגוד, ואחת מוציאה מצלמה, והיה לה כרטיס SD, ומתחילים לצפות בזמר. וכל הבנות איתה צופים באיזשהו זמר, רוקד, שר. אז אני יושב מאחורי, אני במקרה ראיתי בדיוק מה הן צופות. אז אמרתי, אם לפה זה הגיע, אם לחסידים שלכאורה, אז עולם אחר. הם מצליחים בכל זאת? לא מצליחים. אז מצד אחד אני יודע שאין מצב הרמטי. אתה לא יכול להיות הרמטי, ובוודאי שצריך להיות מודע על זה. מצד שני, אבל יש את הנורמה, יש את הבית. זאת אומרת, כשבחור מהקהילה אומר לי, אני נוסע לעבודה עכשיו לחודשיים ואני לוקח את הטלוויזיה שלי איתי, אז אני שואל את עצמי, רגע, מה הורים חושבים? נותנים לו טלוויזיה בחדר? יש לו טלוויזיה שלו? אז מה הם בעצם עושים פה לילד? מה יעשה הבן ולא יחטא? אותו דבר בספרות. יש גיל שאתה יכול לבקר מה הילד קורה. יש גיל שאתה כבר לא יכול לבקר. אבל צריך לכוון. זאת אומרת, צריך גם לומר, תשמע, זה מתאים, זה לא מתאים. אין עניין שתקרא, אנחנו נותנים איזשהו טון בבית גם כן. אני אומר, הסיפורים משפיעים על הנפש. וזה אולי ההשפעה הכי חזקה. זאת אומרת, אתה נכנס, אתה נהיה יחד עם הדמות. אני לא יודע מי פעם קרה לכם שאתם הייתם באמצע לקרוא משהו מפחיד, ומישהו פעם פתאום מדבר אתם, אתם קופצים. למה? כי אתה שם עם הסבר, אתה עם הסיפור, אתה שם. אתה באמצע הקטע מפחיד, אתה חי את זה איתו. והחוויות האלה חודרות לנפש. אז אנחנו כמחנכים יכולים להשתמש בזה. אדם חכם, תוך כדי שהוא מדבר על נושא זה, נותן דוגמאות על נושא אחר, ושם הוא נוגע בציבור. זאת אומרת, גם כשאתה מחנך, אתה צריך לחשוב טוב טוב על הדוגמאות. סיפרתי לכם את הסיפור עם התפילין. הייתי באמצע להעביר שיעור. אמרתי, אז לדוגמה, בן אדם מגיע ואומר, אוי, שכחתי להניח תפילין היום. אני אומר משהו או אני לא אומר משהו, אתן ליום לעבור בלי להניח תפילין. בן אדם חכם אומר, אוקיי, לא ביישן למד, אני צריך. מרים ילד את היד ואומר, הרב, לא הנחתי תפילין בבוקר. בום. אז אתה בדוגמאות ובסיפורים, זה הערך החינוכי הוא ענק. זה אחד מהדברים שאם בן אדם לומד פרקי אבות בשולחן שבת, לומד פרשת השבוע בשולחן שבת, אז אתה מלא את הנושאים לדיון, ותוך כדי אתה לוקח דוגמאות. אז יש לנו עכשיו פרשת בהר, אז אתה שואל ילד, איך נראה לך בן אדם יכול להפסיק לעבוד לשנה? איך זה הולך? איך הבית מתפרנס? איך הבית מתנהל? מה זה אומר? רבא בבית כל השנה, מה הוא עושה כל היום? מתוך זה מגיעים לדיונים, איך בית אמור לראות, מה זה עבודה, מה זה פרנסה, מה זה להפסיק לעבוד. הדיונים הם חשובים, כל גיל לעניינו, אבל הסיפורים שאנחנו מספרים, וכשאני יכול להפוך נושא לסיפור, אני הצלחתי להעביר את הנושא. זה אחד מהמפתחות. יש מדינה בארצות הברית שנקראת טקסס. עכשיו, טקסס זו מדינה שהיא בסדר גודל שאני חושב אולי פי 10 מדינת ישראל. זאת אומרת, להגיע מקצה אחד של המדינה, קצה שני, אתה צריך טיסה של 3 שעות. זה הגודל של טקסס. Okay? טקסס זו מדינה ענקית. בוש בא מטקסס, כן? זה מדינה שמחשיבה את עצמה כממשלה בפני עצמה. במדינת טקסס הם ראו שאנשים זורקים זבל על הרחוב. איך קוראים לזה? ללכלך את הרחוב. יש זה מילה בעברית? אדם שזורק את ההשפעה שלו על הרחוב. טוב, אז ראו שהם פי, חושב, פי 7 או פי 8 מכל מדינה אחרת, הלכלוך על הרחוב. אז הם רצו למצוא איך הם יכולים להשפיע על אנשים, להפסיק לזרוק את הלכלוך על הרחוב. אז הם רצו להבין למי הם צריכים לדבר. השאלה הראשונה באתגר חינוכי זה עם מי אני מדבר. הגיעו למסקנה שהם מדברים עם הגבר הממוצע בין גיל 25 ל-35. אלה אנשים שזורקים את הפחיות בירה שלהם, את כל הזבל שלהם על הרצפה. אז קודם כל, מי אני מדבר? אז האחד שניהל את המאבק החינוכי, לקח תמונה של איזשהו בריון עם מלא שרירים, שהם הגיעו למסקנה שרוב האנשים שזורקים את הזבל זה אנשים שמסיעים מסעיות, ושם תווית מתחת, קרא לו בובה. כן, בובה. זה שם של, אוקיי, אולי פה בארץ זה לא קיים, אבל שם זה שם של ג'אבה. לא יודע מה מקפיל בעברית. הוא אמר להם, איך אנחנו מדברים איתו? מה הסיפור שאנחנו יכולים לספר לו? הולך, הגיעו למסקנה שיש כל מיני שחקני קולנוע שמבחינת אנשי טקסס מייצגים את טקסס. כל מיני משחקי כדורגל ופוטבול וכל זה. לקחו, התחילו להביא תמונות של אחד שרואה פחית על הרצפה, הוא מרים אותה ואומר לשני, אני רוצה שתאמר לי מי זרק את זה על הרצפה. אז הוא אומר, מה אתה רוצה לומר לו? הוא אומר, יש לי מסר לומר לו, והוא מתחיל למוח את הפחית ביד שלו. אנחנו פה בטקסס, ובן אדם של טקסס לא מקבל את זה שאחרים מלכלכים לו את הרחוב, וזה זורק את זה לתוך האשפה. אז מה הם עשו? לקחו סיפור קצר, אדם מהמדינה שלנו, שאנחנו מחשבים אותו, רואה את זה כאלבון למדינה שלנו, שמישהו יזלה ללכלך לו את המדינה. סיפור סיפור. אבל כל אחד יזדהה עם הסיפור, כי הם ראו את האדם הזה כמייצג אותם. אנחנו בסיפורים צריכים לראות איך אנחנו נוגעים בילד, לראות, לספר לו סיפורים שנוגעים בו. הרבה פעמים, ניקח דוגמה, עושים צחוק מילד בכיתה. עכשיו, כשילד קטן, אני יכול לומר לו סיפור על ילד שעושים צחוק ממנו בכיתה. אבל כשילד יותר גדול, אז אתה מדבר איתי עליי. מה? הוא לא יקבל סיפור כזה. אז מה? אז אתה צריך לספר לו סיפור על בן אדם שבעבודה צריך להתמודד מכזה דבר. בן אדם שבכנסת מתמודד מכזה דבר. אתה לוקח סיפור לגמרי אחר, שמבחינתו הוא צריך הרבה שכל כדי לקשר את זה. אבל, ואתה לא בא ואומר לו, שמה, אני רוצה לספר לך סיפור שדומה למקרה שלך. תוך כדי שאתה מדבר על נושא אחר, אתה מביא את הסיפור הזה הביתה. ודרך אגב, זה כלי שגם עובד בזוגיות. אם בן אדם מספיק חכם, אז הוא יכול לעשות את זה גם בזוגיות. בן אדם שמגיע הביתה ואומר, היום היה סיום בבית כנסת, וזה מדהים. האנשים האלה כל לילה מגיעים ללמוד בבית כנסת. אני מבינים מה זה? לא משנה מה קורה, מגיעים כל לילה למד בבית כנסת. סיימת את הסיפור, הלכת מהחדר, אתה זרעת זרע. זאת אומרת, אתה עברת איזשהו מסר, זה מה שאני מעריך. בלי לומר לאשתך, תשמעי, אני מעריך את זה, הייתי רוצה להיות שם, אמרת את המילים האלה. אני אומר, הרבה פעמים אדם חכם, על ידי שהוא מספר סיפור, מעביר מסרים. הרבה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מעבירים את המסרים האלה. המשל, זה אולי הכלי הכי חזק שיש לנו בחינוך ילדים. המשל והסיפור. יש עוד נקודה שהוא יזכיר בהמשך. הרבה פעמים זה מאוד מתסכל אותנו שילד שואל אותנו פרטים שלא נוגעים לסיפור. אתה מספר משל, אתה אומר, חיים מגיע לחנות, והילד שואל אותך, איזה חנות? ואם הילדים היו איתו, ואתה אומר, למכולת. אז הוא שואל אותך, מכולת כוכב יעקב? אז אתה אומר, כן. והילדים היו איתו, מה זה משנה? אני באמצע לספר לך סיפור. לילד זה משנה. כל הפרטים משנים לו. ואתה ככל שתיתן לו יותר ציור של פרטים, אז הסיפור יותר חי אצלו. חיים היה בדרך עם הילדים שלו. אבא, באיזה רכב הוא נסע? מה זה משנה באיזה רכב? אני אספר לך סיפור. הרדיו פעל או לא פעל? מה זה משנה לך אם הרדיו פעל? והוא נסע פה בכוכב יעקב או לא בכוכב יעקב? זה לא משנה. לילד זה משנה. אז אתה מוסיף את הפרטים, אצל הילד זה חי, אבל אתה מספר לי סיפור, אז למה אתה לא אומר לי תאמת? תאמר לי מה היה. זה לא סיפור אמיתי, אבל עדיין תאמר לי מה היה. ילד זה מעניין את הפרטים. אז אנחנו צריכים את הסבלנות לספר לו יחד עם הפרטים. טוב, הוא עוד רגע יגיע לנקודה הזאת. טוב, אז בואו נסיים את הפסקה. וביותר צריכים ש... גם בענייני המוסר, צריכים לדקדק במשל, לספר אותו נכון על הסדר, כאילו המעשה כך היה. כי כך דרכו של הנער. אף שיודע הוא שרק משל לו. אתה אומר לו, אבל זה לא סיפור אמיתי, זה לא משנה. מכל מקום שהיה שומע אותו, רואו בדמיונות כל המעשה כאילו נעשה באמת. הוא מתפעל, הוא מתעורר ממנה יותר ממין הנמשל. הסיפור נשאר אצלו. הוא אומר את זה על הנער, אני אומר את זה לכם על הציבור. הציבור זוכר סיפורים. מישהו פה היה נוכח כשסיפרתי על אותו אחד שלא הגיע לברית של הבן שלו? אתה זוכר את הסיפור. מה היה המסר של הסיפור? אף אחד לא זוכר. המסר היה, אם אתה נותן לילד שלך להיכנס לאינטרנט ואתה אין לך שום ביקורת ושום ידיעה, אתה יותר גרוע מאבא שלא הגיע לברית של הבן שלה. כי אבא שלא הגיע לברית של הבן, נו בסדר, לילד זה לא נפקמינה, הוא לא יודע. זה סיפור אמיתי, אני באתי למול את הילד, ואבא ברח מהברית. הוא אמר, אני רק יוצא לעשן, אני חוזר עוד רגע, לא הגיע. וזה היה ברית אחר הצהריים, אני עמדתי שם עד שנשאר לי רבע שעה עד השקיע. חיכינו שיחזור, הטלפון כבוי, הבן אדם לא חוזר. אז חיכיתי את השעה, אבל אז כבר הגיע רבע שעה סמוך לשקיעה, אמרתם, תשמעו, או ברית או לא ברית, אבל אני לא עובד לדקה עם השקיעה. זאת אומרת, אני לא, ברית לא קשרה, אחרי השקיעה, אני צריך פה, ומלנו אותו, ואבא לא הגיע, עד שעזבתי, עד שחבישה, הכל אבא לא חזר. ואני עזבתי בלילה, איזשהו שלב הוא חזר, אוקיי? אז אני שומע מזעזע. אז את הסיפור כולם זוכרים, מה היה המסר? המסר היה, לילד זה לא מזיז אם אבא שלו היה בברית. כמה שאבא לא בסדר, לילד זה לא מזיז. ילד שנכנס לאינטרנט ולהורים אין מושג עם מי הוא מתקשר, מי הוא לא מתקשר, אם זה בן אדם מסוכן. פה ביישוב הייתה ילדה שברחה עם ערבי. פה אצלנו, שברחה עם ערבי דרך האינטרנט. התקשרה עם בחור, טטטטטטט, נהייתה חברה איתו, לא ידע שזה ערבי. לילה אחד, ההורים באים לחדר, היא לא שם. ואחר כך דרך האינטרנט כאילו יצא, כנראה שלא פרסמו את זה כל כך, אבל זה סיפור שהיה פה ביישוב. אז למעשה אני חוזר לשים לב, סיפרת שזה ביישוב, זה מעניין אתכם הרבה יותר. אני אומר לכם שזה ביישוב ליד, זה הדברים קורים בעולם. אתם יודעים שזה קרה פה, זה מעניין אתכם. אבל הסיפור תופס, אנחנו לא שונים מהילד, אנחנו אותו דבר. חזרה לענייננו, אז הילד, הוא מאוד מעניין אותו הסיפור, לא מעניין אותו המסר כמו שמעניין אותו הסיפור. אז בגלל זה כל הפרטים מעניינים אותו. וכן בקונטרסה בפרק ד' דרכנו קצת בסיפור המשל, אף שאינו נחוץ כל כך לגוף הנמשל, וציירנו את הנהגות הסנדרים תפילתו, באופן שהתפעל הנער ממנו, והתעורר מעט שלא לחמוד כל כך את העולם, רק להתקרב לשם בתורה ועבדה באמת, כי זו הדרך לספר משל. אתה צריך להוסיף פרטים, ואז זה נהיה יותר מעניין. דרך אגב, זה גם עוזר כשאתה רוצה להשכיב את הילד. אם אתה רוצה שילד ירדם, אז אתה מספר לו על הנסיך. שהיה כל כך כל כך גבוה וכל כך כל כך גיבור, ואפילו המגפיים שלו היו מתנוצצות מזהב, והכפתורים היו מכסף, והשרוכים היו עשויים ממשי מהודר. אתה לאט לאט מספר והוא נרדם. אז הסיפור פרטים זה גם מקל עליך את הסיפור בשלבים מסוימים, או שאתה נרדם.